טוב, מה שהתחלנו שבוע שעבר, דיברנו, כמו שאמרת, על החבל. המהר"ל בפרק הזה, וגם בעוד כמה פרקים בהמשך, הוא מנסה לשנות אצלנו תפיסת העולם. יש תפיסת עולם כזאת שהיא נורמטיבית, שמתפתחת בצורה כזאת שאדם מתבגר, והוא מתחיל להבין שיש לו כוחות נפש, ויש לו כישרונות, ויש לו חיים, יש לו חברה, יש לו משפחה, יש לו שאיפות, יש לו עולם שלם של חיים אנושיים, כן? זה החיים שלי, החיים שלי, יש לי שאיפות, אני רוצה להיות כזה, לעשות כזה, אני רוצה להיות במקום כזה. חיים מלאים, מלאים, מלאים בכל מיני שאיפות ועניינים והתרחשויות. ויש גם את המצוות. אני יהודי. אז אני מחויב, יש כל מיני מצוות שאני צריך, שעשוי לעשות, דברים שאנחנו לא עושים. דברים שאני מצווה לעשות, מחויב לעשות. והמהר"ל רוצה לנסות לשלב בין העולמות האלה. כי לפעמים אפשר לחשוב, גם בלי שאנחנו ערים לזה, אנחנו חושבים שיש את החיים שלי, ויש את המצוות. המצוות זה מאוד חשוב, אני מאוד מכבד את זה. זה מצוות של השם, ואני אדם מעם ישראל. אז אני מכבד את זה, אז אני נותן לזה מקום. זה מקום מאוד חשוב, מותר, זה אסור, אני שואל. אבל עדיין עלולה להיות מתחושה כזאת שיש את החיים שלי, יש את המצוות, יש את הפרטים, את הכללים של הקדוש ברוך הוא, שאני צריך כמובן לכבד אותם. אבל הם לא חלק מהאישיות שלי. כן? מה הדבר דומה? הדבר דומה לחוקי התעבורה. זה מה, אסור לפנות בזה, אסור בזה. אני מקשיב לחוקים האלה, אני לא עובר באדום, אני לא נוסע לפס רציף. אני מקשיב לכללים האלה. הכללים האלה לא קשורים לנפש שלי, לא קשורים לאישיות שלי. זה איזה משהו טכני שעושה פה איזה סדר. גם לטובתי, שאני לא נגש במשהו, כן? אבל זה לא האישיות שלי, זה לא החיים שלי. זה משהו מתלווה. מכללים של סידור החיים. זה לא העצם החיים שלי, אבל המהר"ל רוצה להפגיש. החיים שלנו עם כל התכונות, והרגשות, וההתרחשויות, והחוויית החיים. מה אני מרגיש, מה מחזק אצלי את כוחות החיים, מה מחליש אצלי את כוחות החיים, מה משמח אותי, מה מעציב אותי. כן? הוא רוצה להכניס לתוך העולם הזה של החיים, שהם מאוד נוכחים אצלנו, מאוד ערים אצלנו, הוא רוצה להכניס את עולם המצוות. הוא רוצה להגיד, המצוות, מצוות תעשה וגם המצוות לא תעשה, הם שייכים לחיים שלנו. כן? זו הדוגמה שאמרנו שבוע שעבר, ששאלנו למה אסור לגנוב. כולם מסכים שאסור לגנוב. למה אסור לגנוב? אסור לגנוב, כי תשמע, מה, זה לא שלך, מה אתה לא, זה לא יפה. זה שלו, מה אתה חוטף לו? או אסור לגנוב, כי אם כל אחד יגנוב לשני, אז לא נוכל לקיים חיים חברתיים תקינים. בואו נסכם בינינו שכולנו לא נגנוב. אז אפשר לישון בשקט, לא צריך לנות את המכונית. זה אפשר לנשום. אבל זה לא משהו של עצם החיים שלו. ואמרנו שכתוב בגמרא שכל הגוזל מן העני פרוטה, אדם אני לוקח לו פרוטה אחת, חז"ל אומרים כאילו נוטל את נפשו. אם אני לוקח ממון שהוא לא שלי, אני לא רק מקלקל את הסדר החברתי, אני משבש את החיים שלי, אני לא חי את החיים שלי. אני שואב חיים ממישהו אחר, אני פוגע בחיות שלו, בפרנסה שלו, בממון שלו, במה שמבסס לו את החיים, ואני מנכס אותו אליי. אז הוא לא חי את החיים שלו כי אני פוגע בהם, וגם אני לא חי את החיים שלי, כי אני כאילו, מה שנקרא, איך אומרים, שותה לו את הדם, אני חי על חשבונו, אני לא חי את החיים שלי. אדם שהוא גונב, הוא לא נאמן לעצמו, הוא משקר לעצמו, הוא משקר את עצמו. כן? כי הוא לא חי את עצמו, הקדוש ברוך הוא משפיע לו איזשהו שפע, איזשהו פרנסה, איזשהו צינור. עם זה הוא צריך לחיות. אם הוא בא לגנוב על אחרים, אז הוא לא חי את עצמו בכלל, זה לא... כן? זו דוגמה, יש הרבה דוגמאות שהמצוות התורה, הם לא, זה לא סדר חברתי, זה קוד כמו חוקי הדרכים, חוקי התעבורה, אלא הם החוקים של הנפש שלנו, של החיים שלנו, כן? וחי בהם, כתוב בתורה. כשאדם מקיים את המצוות, הוא לא רק מקבל שכר, הוא לא רק לא מסתבך עם הקדוש ברוך, אלא הוא חי, הוא חי יותר. אדם שקשור לתורה, קשור למצוות, הוא חי. הוא יותר נאמן לעצמו. האדם בטבע שלו, הוא לא חי על חשבון אחרים, הוא חי את עצמו. לכן זה, הוא לא גונב, הוא לא רוצח. מה פתאום אתה ממלא את החיים שלך בלקיחת חיים של אחרים? אז זה לא חיים, גם אתה לא חי. מישהו שקוע בחטאים, הוא לא חי. הגוף שלו זז, הוא אוכל, הוא שותה, אבל הוא לא חי. חז"ל אומרים ככה. רשעים בחייהם קרויים מתים. למה הם עושים חיים משוגעים? למה קוראים להם מתים? כי חיים רוחניים, עצמיים, הם לא חיים. הם שיבשו לגמרי את החיים שלנו. אז פה המהר"ל רוצה לקרב בין החיים שלנו, שזה דבר שהוא מאוד נוכח. אני מאוד ער לחיים שלי, שומר על החיים שלי, חושב, מרגיש את החיים שלי, עשיתי ככה, אני אעשה ככה, איך זה השפיע עליי, זה נוכח אצלי כל הזמן, אני, החיים שלי, ורשימת המצוות. המהר"ל רוצה לחבר אותה. אומר, המצוות הם הטבע שלנו, הם האמת שלנו, הם חקוקים בנשמתנו. כשאני הולך עם המצוות, אני חי. כשאני מתרחק מהמצוות, אני ממעט את רמת החיות אצלי. כן.
איך אנשים ששפירים במצב שלך, אפשר לגורם להכיר
במצב
שלהם
וגורם להכיר? בדיוק. זה המשפט הכי חשוב. מאוד מאוד חשוב. זה איך נטפל בבעייתיים? אנחנו הרי מושלמים, וזה איך כולנו יכולים להתחזק. טוב, זה עוד נושא, אבל יש הרבה דברים, יש הרבה הדרכות של חז"ל בדבר הזה, כן? הרי אם מישהו הוא לא חי, הוא לא נושם. במקום לשכנע אותו שכדאי לו לחיות, פשוט אם הוא יטעם קצת את החיים, כן? אדם שמקיים מצווה, פתאום, איך אומרים, בוא תעשה אצלנו שבת, בוא תניח תפילין, בוא... זה מבוסס בחז"ל כל הדברים האלה, זה מעורר משהו נשמתי אצלו. חב"ד מאוד חזקים בנקודה הזאת, חב"ד מאוד מאמינים בשיטה הזאת, ולכן הם מאוד מאוד משקיעים בהפצה של קיום מצוות מעשיות. בוא תניח תפילין, בוא תשים צדקה, חב"ד יקדם לך מטבע כדי שתשים אותו בצדקה. מה הוא מרוויח מזה? הוא נתן לך את המטבע. כן, אבל אם אתה עשית את מצוות הצדקה, אז יש להם חשבון, זה כתוב בספר התניא, שזה מעורר את הנשמה, את החיות, ואז מצווה גוררת מצווה, אז מה שנקרא זה מעורר את התאבון. כן? אבל זה עוד סוגיה, איך אנחנו יכולים לעורר את עצמנו לדבר. קודם כל, המהר"ל מתחיל איתנו בתפיסה, שלהבין שהמצוות הן לא חיצוניות לנו. כן? וזה מה שהבאנו פה בשבוע שעבר, קראנו את הגמרא מסכת מכות, שיש תרי"ג מצוות, ו-365 מהם, שסה מצוות לא תעשה, הם כנגד ימות החמה, שזה עוד לא דיברנו, ורמח מצוות עשה, 248 שמצוות עשה שבתורה, הם כנגד עיבריו של האדם. הנה פה המהר"ל נתפס על המשפט הזה, אומר, רגע, חז"ל, רבי סמלאי קוראים לאמורה הזה, הוא מקביל בין מצוות העשה, שנראות לנו חיצוניות לנו לפעמים, זה אסור, זה מותר, בסדר, זה מה שצריך לעשות, כל התפילין, שבת, דלקת הנר, בסדר. הוא אומר, לא, זה מקביל לרמח האיברים. וכמו שאדם, אם יהיה לו חס ושלום, יחסר לו איבר, או שאיבר יהיה חולה, אז כל החיים שלו הם חסרים. וכך גם המצוות. אם אדם חסר מצווה, אז חסר לו בחיים שלו. כן? אז המהר"ל לא צריך להסביר לנו עכשיו מה המקום של מצוות תעשה, מה המקום של המצוות לא תעשה. איך שניהם תופסים מקום בחיים שלנו. לא רק הכללים היבשים של מה מותר ומה אסור, מה מצווים אנחנו לעשות ומה אסור לנו לעשות, אלא איך זה החיים שלנו. האיסורים האלה, איך הם מבססים ומחזקים את החיים הרוחניים שלנו. וקיום המצוות, איך הם גם משפיעים עליהם. והכותרת של כל הפרק פה זה החבל. החבל. כי בסוף הפרק הקודם דיברנו על בת המלך. בת המלך היא בעליונים, היא בעולם הנשמות, הכל שם מושלם וטהור וקדוש והכל נפלא. בא הקדוש ברוך הוא, זורק אותה לעולם הזה. אומר המהר"ל, על בסיס אותם דברי המדרש, אומרים שזה כאילו זרקו אותה לשכונה. לשכונה הכי גרועה שיכולה להיות. היא בארמון, זרקו אותה, הסיעו אותה עם העירוני. לא יודע, עירוני היום זה מחמר לא, לעומת מושבניק וזה, אבל בחז"ל עירוני זה אחד שהוא מתעסק עם דברים לא חשובים בחיים. זה מישהו מהשכונות הפחות טובות. אז לוקחים את בת המלך, לוקחים את הנשמה, וזורקים אותה לעולם הזה. זה לא המקום שלה, היא לא יודעת איך להתנהל פה. היא מותקפת בכל מיני קשיים ואיסורים ויצרים ותאוות, ומה עושים פה? לכן אומר המהר"ל, כאילו הקדוש ברוך הוא זרק אותנו לבור. זרק אותנו לבור, כן? זה קצת ניסוח קיצוני לכל העולם הזה, בור. בור חשוך ומלוכלך עם נחשים ועקרבים, ומה עושים בבור הזה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו חבל. הוא שם אותנו בבור, שישה לנו חבל. חבל אפשר לצאת מהבור. אם אדם רוצה לצאת מהבור. אדם יכול לשבת בבור, להסתכל על החבל, להגיד, חבל יפה, אפשר לתלות עליו הציץ. אבל הוא לא חושב שצריך לצאת מהבור. בסדר, זו הכותרת. יש לנו נשמה טהורה, אלוקאי נשמה, שפתה תביא טהוראי. הקדוש ברוך הוא שם אותה בבור, הבור זה לא המקום שלה, זה מקום מוגבל, חשוך, מגושם, מלא בתואבות ותאבות ויצרים והתמודדויות, נקרא לזה יצר הרע וכולי, וקשיים ואיסורים, אבל יש חבל. המצוות זה החבל. פה הוא מתחיל להגיד לנו, המצוות זה לא איזה משהו חיצוני לנו. אם אנחנו לא אוחזים במצוות, אנחנו נשארים בבור. כל החיים שלנו בבור. כן? אם אנחנו מתחילים לתפוס את החבל, נזהר מסורים וכן מצוות עשה, אנחנו מתחילים, כל החיים שלנו, כולנו מתרוממים, אנחנו מתחילים לצאת מהבור, מתחילים לראות אור, מתחילים לחזור לארמון, כן? כלומר, זה לא רק יצאת ידי חובה, שאני מקיים מצווה, אני משתנה, אני במקום אחר, אני מתחיל לנשום אחרת. אפילו שאני נשמר מן האיסורים, זה גם טיפוס אל החבל. כן, שאלה. שליש מהמצוות של התורה אנחנו לא יכולים לקיים. כי אין לנו בית מקדש ואין לנו מלך.
לא, אבל אפילו נגיד מצוות
שלישית, זה בכלל שלנו, אנחנו חסרים? לא. מי שלא מצווה במצווה מסוימת, או מישהו לא יכול לקיים מצווה מסוימת. אז זה דיברנו, שכל המחשב, כל מי שהוא קשור לכל המצוות וחפץ במצוות, יש מצוות שהיא אישה לא מצווה בהן. יש מצוות שאני לא מצווה בהן כי אני לא כהן. יש מצוות שאדם, חס שלום, אדם נכה, שאין לו זרוע, אז הוא גם לא יכול להניח תפילין. הוא לא מפסיד, לא מפסיד את זה. לא, כל אחד מישראל קשור לכל התרי"ג מצוות. בפועל, כל אחד מצווה בחלק אחר מהם. יש מצוות שזה רק של מלך.
מה?
מה
הגדרת קשור?
זה אומר שזה הכל קשור לנשמה שלו. הוא שייך למדרגה הרוחנית של כל התורה כולה. לכן אישה, אם יש מצווה שהיא לא מצווה בה, והיא רוצה לקיים את המצווה הזאת, נגיד אישה רוצה להניח תפילין, נכון? זו הדוגמה מוכרת. היא יכולה לברך את זה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אבל לא ציוו אותה בזה. לא, היא נקראת מצוות בזה, כי היא שייכת לזה. בסדר? אבל יש עוד הרבה מצוות אחרות, לא צריך להניח תפילין. מה?
יכול
לסוכה. טוב. אז אמרנו, אני חושב שהגענו לעמודה השנייה פה, נכון? בפסקה האחרונה. מה שדיברנו בפסקה האמצעית פה זה שמצוות הלא תעשה הן בעצם לשמור על האדם. כן? לשמור על האדם. זה כמו שאדם, נגיד ביחס לבריאות שלו. הבריאות, יש שני צדדים של הבריאות. יש שמירת הבריאות, כן? לא לעשן ולא לשתות דברים גרועים ולא לא, לא להזיק, לשמור מנזקים. לשמור על הגוף מנזקים, יש גם לחזק את הגוף. עם התעמלות וויטמינים ומנוחה כמו שצריך ואוויר צח וכולי. יש סור מרע, להיזהר מהמזיקים ולהוסיף בריאות, להוסיף טוב. אז גם המצוות לא תעשה וגם המצוות תעשה, זה בעצם מקביל לזה. יש שני הצדדים של שמירת הבריאות. זה פה, אבל זה שמירת הבריאות הנפשית, הרוחנית, הנשמתית. כשאדם נזהר לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד, הוא נזהר מכל האיסורים, הוא שומר על עצמו. מה הכוונה הוא שומר על עצמו? הרי אנחנו נמצאים בבור. אנחנו מוקפים בעולם הזה, העולם הזה יש בו הרבה דברים חומריים וגשמיים וחשוכים שמאיימים עלינו ורוצים שקצת נפגע בבריאות שלנו, שקצת נאבד את הגובה שלנו. כן? אם אדם שקוע בלגנוב וחס שום לרצוח וכל מיני דברים כאלה, אז הוא שוקע עמוק לתוך הבור. הבור, מה שנקרא, מתחיל לגבור אותו, לסגור עליו. כי הוא מתחיל להזדהות עם הבור. הוא מתחיל להזדהות עם כל הדברים הגשמיים והחומריים והיצריים והתויבות וכל האיסורים. זה אומר מהר"ש שלב א', אל תיכנע לבור. אל תרגיש בבית בבור. אל תשתלב פה בבור כי תקבור את עצמך. כן? אתה יש פה בור, אני לא שייך לבור. אני עורך פה, אני בת מלך. כל הזמן לשמור על המעמד הפשוט הזה, הבסיסי הזה, שאני לא נכנע לחום. יש לנו גשמיות, יש לנו גוף ונשמה. כן? הנשמה, היא מגיעה לעולם הזה, היא מקבלת גוף. ויש לה תכונה חומרית ותאבות חומריות ויצרים וזה הכל. כן? זה חלק מהצורה שלנו ביותנו בעולם הזה. אבל לא להשתאבד אליה. לשקוע בתוך הבור, כוונה לעבור על איסורי התורה, זה בעצם להתעלם מהצד הרוחני הנשמתי שלנו ולשקוע לגמרי ברצונות החומריים. להשתאבד לחומר. זה שנקרא לשקוע בבור. כן? אני כבר לא רואה את החבל, אני לא רואה שום חיים מחוץ לבור. לא, החיים האלה בבור. כן? בחושך, בחומריות. נראים לנו חיים מלאים מאוד. אדם כל היום עשו בדברים חומריים, כל הלילה בדברים חומריים, אכול ושתו, אכול ושתו. כך הוא חי את כל החיים שלו. אז האדם הזה, הוא רחוק מאוד מלצאת מהבור. כי הוא אפילו לא מבין שצריך לצאת מהבור. כן? הבת המלך הזאת אפילו שכחה את הארמון. היא שכחה שהיא אורחת פה בעולם הזה, וזה באמת, יש הרבה דברים בעולם הזה שלא מתאימים לה. כן? היא אמורה קודם להגיד, זה לא, אני לא פה, זה לא המקום שלי. זה לא המקום שלי. כל החומריות והיצרים, זה לא כל מה שיש בי. אני בת מלך. כן, יש בי טהרה וקדושה וישרות והטבה וחסד, ואני רוצה להוציא את זה לפועל. כן? אז זה המצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה קודם כל לשמור על מי שאני, לזכור מי אני. אני לא שייך לפה, אני לא ממש נקרא שוקע בתוך היצרים והתאוות של העולם הזה. יצרים יש, יצרה יש מרגע שנולדים עד גיל 120. יצרה הוא חזק מאוד, זה השריר הכי חזק בנפש שלנו. הוא לא מתעייף, הוא לא מזדקן, מה שנקרא עובד טוב. אבל כל הזמן לדעת שיש יצרה, זה לא אני. אני לא מזדהה, אני לא משתעבד לזה, אני לא שפוט שלו. אני כל הזמן שומר על החירות. זה אומר המהר"ל על ידי שמירת מצוות לא תעשה. שאדם נזהר מדברים שאסורים לאכול, שהוא שומר שבת, שהוא שומר לשון הרע, שהוא שומר על האיסורים של התורה, הוא בעצם מבסס, מחזק את היותו בת המלך. הוא זוכר את זה, זה נוכח אצלו. אני לא בהמה, שמה שנקרא שוקע לגמרי תוך הגשמיות ולא חסר לדבר. אבל זה רק הקומה הבסיסית. זה עוד לא מעלה אותנו על החבל. זה רק מזכיר לי שאני לא שייך לבור, אני שייך לחבל, ויש לי שאיפות לצאת מכאן, כי אני זוכר מאיפה באתי. מצוות העשה, זה כבר באופן אקטיבי יותר, זה משלים את ההתרוממות, את ההתעלות, זה כאילו הטיפוס על החבל. כן? שאני מקיים מצוות עשה, זה לא רק יצאתי ידי חובה, קיבלתי שכר, זהו, הקדוש ברוך הוא מבסוט עליי, הוא לא יכעס עליי, הוא לא יעניש אותי, לא. כשאני מקיים מצוות עשה, אני עושה את החיים שלי, וחי בהם, אני חי יותר. את מה אני חי? את מי שאני באמת. אני מעצים את בת המלך שלי, מנחיח אותה, עד כדי שהיא מתעלה ומתרוממת. כן? אז בואו נראה, פה בעמודה השנייה, למטה. החלק השני של מצוות התורה, הם מצוות עשה. שכבר אמרנו, כי אין האדם במדרגתו האחרונה האלוקית. האדם בעולם הזה, הוא עוד לא הגיע למדרגה העליונה שלו. הוא כאילו, הוא בכוח בלבד. וצריך שיקנה השלמות בפועל. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שהאדם הוא כמו האדמה. שהאדמה, כל מה שיש בה זה בכוח, וצריך להוציא מן הכוח אל הפועל. אז האדם דומה לאדמה, מצד שכל המעלות שלו, והתכונות הטובות שלו, והמידות הטובות שלו, הכל נמצא בכוח, הוא צריך להוציא את זה לפועל. על ידי המצוות האלוקיות, כמו שהתבר לך בפרקים הקודמים, שאף אם האדם קונה העולם הזה הטבעי החומרי, יש לו בית, יש לו כסף, יש לו הגנה, הוא לא קנה העולם הבא, שאינו גשמי. כי אם, איך? על ידי הפעולות האלוקיות, ולאדם יזכה לעולם הנבדל. זה שני הצדדים. מצוות לא תעשה זה לשמר את, את הטבע שלנו, את העצמיות שלנו, את הבת מלך שבנו, לשמור אותה, שהיא לא תתמוסס לתוך העולם הזה ותשכח. מצוות תעשה, זה כבר מתחיל לגלות אותה בפועל. כן? לגלות אותה בפועל, מתחיל להעצים אותה, להנחיח אותה, לרומם אותה, להגדיל אותה, שהיא תהיה יותר ויותר מתעלה. עכשיו, לפי שני הדברים האלה, של ההסבר מה זה מצוות לא תעשה, מה זה מצוות עשה, הרב רוצה להסביר לנו למה חז"ל, למה רבי סימלאי, הוא מקביל את מצוות תעשה לאיברים של האדם, מצוות הלא תעשה לימות החמה, כן? מספר הימים בשנה. אז הוא יסביר לנו קצת מה זה החמה, כן? ומה זה האדם, ואז זה קצת יותר יתברר. הוא רואה פה בעמודה השלישית. לפיכך, כאשר נתן השם יתברך תורה לישראל, אשר ישראל נחשבו כל המציאות, כמו שהחמה והאדם כל המציאות, נתן להם שסה מצוות לא תעשה כמספר ימות החמה. למה? שהיא החמה שמירת סדר המציאות. כן, שרוצים לדבר על כל הסדר הטבעי של כל העולם, איך קוראים לזה בכתובים? אין כל חדש תחת השמש. אין כל חדש בעולם הזה. כן, העולם הזה הוא נקרא תחת השמש. כאילו השמש גם בחזן, השמש מכונה כאילו המלך של העולם. כשרוצים לדבר על כל הסדר הטבעי, כל הסדרים של היום והלילה והעונות השנה והסדרים ושרשרת המזון בין בעלי החיים, כל הסדרים האלה של הטבע של העולם הזה, הגשמי, הוא נקרא לו תחת השמש. כי מאחר שסדר המציאות, שסדר המציאות בכללו הוא על ידי מספר שסה, כל סדר המציאות, כל הסדר של העולם, שהם מספר ימות החמה, נתן לישראל גם כן מספר שסה לא תעשה, ועל ידם שמירת הסדר. ובשמירת מצוות לא תעשה, נציאה מן הסדר. כלומר, מסביר המהר"ל, שרבי סימלאי אומר, שמצוות לא תעשה, אם כנגד ימות החמה, הוא רוצה ללמד אותנו מה המהות שמצוות לא תעשה, מה התוכן שמצוות לא תעשה. זה לא רק אם תעשה את זה תקבל עונש, כי הקדוש ברוך הוא יכעס עליך, ודאי לא. אלא החמה, השמש, היא שומרת על הסדר. שכל הטבע ימשיך בצורה שלו, ששום דבר לא ישתבש. כן? שמירת הסדר. זו עוד לא התפתחות של העולם, זה שמירת הסדר. שזה יצמח וזה יגדל ויהיו בעלי חיים ויהיה מים ויהיה זה. הסדר, שמירת הסדר. אז הוא אומר שחז"ל מקבילים את מצוות הלא תעשה לימות החמה, כי המצוות הלא תעשה, העניין שלהם זה שמירת הסדר. לשמור על הטבע שלי, לשמור על הבת מלך שלי, לשמר אותה, שהיא לא תתמוסס, שהיא לא תתפוגג, שלא תשכח מאיפה היא באה ותתייאש מלחזור לשם. כן? מצוות הלא תעשה זה שמירת הסדר הנפשי שלה, הנשמתי שלה. שאדם לא רוצח, לא גונב, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא. הוא לא עשה שום דבר בפועל. מה זה צדיק? כן, הוא צדיק גדול מאוד. מי שנשמר מהאיסורים, כן? ונשים חייבות בדיוק כמו גברים באיסורים, כן? הוא כבר במקום אחר לגמרי. זה לא רק, ברוך השם לא עשיתי זה. כשאדם נוסע הביתה בכביש, והוא לא עבר באף רמזור אדום. הוא הגיע הביתה, ברוך השם, לא עברתי באף רמזור אדום. בסדר, שום דבר לא השתנה אצלו. הוא פשוט לא היה מעורב בתאונה. אבל כשאדם מישראל נשמר מהאיסורים, זה כבר משפיע עליו. זה כבר התרחשות רוחנית אצלו. כן? זה כבר מרומם אותו. זה כבר שם אותו במקום אחר. כשהוא לא עושה את כל האיסורים האלה, אז הוא בעצם מצהיר, אני לא שייך לצד הנמוך של העולם הזה. אני לא משתעבד לחומריות. אני לא נופל ליצרים, אני נאמן לעצמי. זה נאמנות לעצמי וחיזוק העמדה העצמית שלי. זה שימור של בת המלך. בסדר? הדברים ברורים? זה מצוות לא תעשה. ולכן, עוד הערה אחת, ולכן כתוב שישב אדם ולא עבר עבירה. פשוט לא עבר עבירה. היה בשר בחלב ולא אכל. בסדר, הוא לא עשה כלום. לא. מעלה עליו הכתוב, הוא מקבל שכר מצווה על זה, אבל הוא לא עשה שום דבר. אומרים שהמצוות זה לא משהו שאני חייב לעשות בפועל. בקום עשה. יש גם עצם זה שאדם נשמר מאיסור, הוא מקבל על זה שכר, כלומר יש איזה משקל נפשי, נשמתי. עוד הערה אחת, כתוב בתורה, קדושים תהיו. איך אפשר להיות קדושים? איך אפשר להיות קדושים? מה רש"י אומר? פרושים מן העריות. מה פרושים מן העריות? לא לעשות עריות זה לא תעשה, מה לא עשינו כלום. רק נמנענו, רק נשמרנו לא לעשות את זה, אתה קדוש. כן? או מצוות הלא תעשה, זה לא רק, זה לא כמו רמזור אדום, שתשמע, אל תעבור את זה ותהיה בסדר, אבל שום דבר לא השתנה בך, אלא שמירה ממצוות לא תעשה, זה כבר מרומם את האדם, זה כבר משפיע על האדם. כן, מה השאלה?
גם אם אני שומע, מה זמן אם אני משפיע על האדם?
כן. ככל שאדם יש לו תאווה למשהו והוא מתגבר, אז ודאי שזה עוד יותר, עוד יותר יש לו, זה עוד יותר מרומם אותו. אבל גם אם זה לא מרומם אותו, אדם שנשמע מכל האיסורים, ולרוב האיסורים, אין לנו הרבה, יש הרבה איסורים שאין יצר רע. כן? מישהי פה פעם היה יצר רע לזרוע כליים? לא, אף פעם לא התראה, היום אני אזרע כליים. לא, זה נבא שעטנז, אני חייב לבוש לעטנז. ואיך עוד תמצאו שעטנז? כמעט אין שעטנז ברציחה. כן? אז, אבל זה די. אתה נשמר מהאיסור הזה, אתה, זה משפיע. זה משפיע. כי האיסורים האלה זה האמת שלה. שאני לא עושה את זה ולא עושה את זה ולא עושה את זה ולא עושה את זה. אני אחר, זה משפיע. כן.
אני לא
יודעת, כאילו,
איך פועלת על האיסורים האלה, האיסורים שאני לא תעשה,
הוא אפילו לא מודע לזה שהוא מתאים אותם, כדי לדעת שבכלל לא מכיר תורה ומצוות. זאת אומרת, אדם שלא מכיר תורה ומצוות, והוא לא זורע כליים, כאילו, לא זורע כלום, כאילו, הוא פשוט לא מתעסק עם זה.
לא, אפילו לא יודע שיש כאילו
סוג
כזה.
כן.
איך
לכל עליו? תגיד, אם אדם שהוא לא יודע שיש סיגריות, והוא לא מאשר, זה שומר עליו שהוא לא מאשר, נכון? הבריאות שלו היא מתחזקת, לא?
זה פועל בשמירה על האדם,
אבל המצוות זה יותר. המצוות זה יותר. כשאדם נשמר מהאיסורים, הנשמה שלו יכולה לנשום. יכול להיות שהוא לא ער לזה. הנשמה שלו היא חיונית, היא נושמת. היא חזקה. היא לא תיפול בפני יצרים. כן? יש יצר הרע. אבל אם אדם נשמר מהאיסורים, אז הוא רק מחזק את העולם הרוחני שלו. מנחיך את הבת מלך שלו. היא נוכחת. כן? והרבה פעמים אנשים כאלה שנשמרים מהרבה איסורים, אז גם רואים במידות שלהם, בהתנהגות שלהם, הכל אחר. לעומת זאת, מי שעובר על האיסורים, מי שעובר על לא תרצח, לא תגנוב וזה, אז גם האישיות שלו היא הרבה יותר מחוספסת. מה אכפת לו לדבר לשון הרע? הוא כבר הרג מישהו, אז מה זה משנה לדבר לשון הרע? כן? מה שנקרא, מי שמכור לסמים ואלכוהול וזה, אז אין לו בעיה גם סיגריות, כאילו. הכל אצלו מושחת, בסדר? אז זה הבסיס. כמובן, אם אנחנו יודעים שהדברים הם אסורים, יודעים שזה אסורים מהתורה, אז בוודאי שזה יותר משפיע עליהם. כי למה אני לא זורע כליים? לא כי אני לא יודע לזרוע דברים, כי אני יודע שזה אסור. כן? יש הרבה אנשים שלא זורעים כליים. כל מיני אנשים גרים בקומה 17, איפה הם יזרעו כליים? אין להם גינה, אין להם כלום. מה זה? אבל מי שיודע את זה, בוודאי שזה משפיע יותר. וגם מי שלא יודע את זה. לכן המון 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 מעם ישראל שומרים המון 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 מהמצוות של התורה. בלי לדעת. נכון, ויהודים, אז ודאי שזה ערך יותר גדול. כן? כמה אנשים במדינת ישראל היום מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל? כולם. יש מי שער לזה, יש מי שלא ער לזה, זה יש מדרגות. כולם מקיימים את המצווה הזאת. כן? בוא נמשיך, בסדר? זה מצוות הלא תעשה. שזה כנגד ימות החמה, כי ימות החמה, החמה זה סדר העולם. שימור הסדר הנורמטיבי של העולם, מצוות הלא תעשה, הם שימור הסדר של הנשמה שלנו, של הנפש שלנו. משמור על הבת מלך. ונתן להם עוד רמח מצוות עשה, שהם קניין מעשה. פה זה כבר להוסיף מעלה. שעל ידם, על ידי מצוות העשה, קונה מעלה ושלמות. כנגד חלק המציאות השני שהוא אדם. שנמצא באדם קניין מעלה, מה שלא תמצא בחלק הראשון שאין בו קניין כלל, רק נשאר על מה שנברא עליו. מה הכוונה? השמש היא לא, השמש וכל הסדרים הטבעיים, הם לא משתכללים, הם לא מתעלים. יש להם איזה סדר, יש איזה מחזוריות כזו, של שנה, של שנים, של שמש, הירח, הכוכבים, הבעלי החיים, הציפורים, הם לא קונים עוד מעלה, הם שומרים על הסדר. זה תחת השמש. אין חדש תחת השמש. אין שינויים תחת השמש. כן? פיל לא יתחיל להופף. חתולה לא תתחיל להתנבות. כן? ציפור לא יעבור איזה אבולוציה להפוך ל... לא יודע מה, משהו יותר משוכנע. לא, זה הסדר הטבעי. אבל האדם הוא שונה מכל הטבע. האדם הוא יכול להשתנות. הוא יכול להשחית את עצמו לחס שלום, הוא יכול לרומם את עצמו. אדם יכול להפוך לצדיק, יכול להפוך לקדוש, יכול להפוך לנביא. כן? אדם יכול להתעלות. אז כנגד רמח האיברים של האדם יש רמח מצוות עשה. שרמח המצוות תעשה זה לא רק שימור הסדר, שימור הטבע של בת המלך, של הנשמה, אלא זה להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, לגלות בה עומקים חדשים. זה המצוות עשה. כן? זה כמו שאדם, המצוות לא תעשה זה שימור הבריאות, המצוות תעשה זה חיזוק הבריאות, תוספת בריאות, שאדם מתאמן ורץ, שוחה וזה, הוא מגלה עוד עוד כישרונות. באדם בלבד יש אוקיין מעלה. באיברים של האדם הם שלמות צורת האדם. הרי אפשר להגיד שרמח האיברים, זה דברים גשמיים האיברים שלנו. מה הקשר בין רמח מצוות לאיברי האדם? האיברים זה דברים גשמיים. אז הוא אומר, לא, האיברים שלנו הם לא גשמיים בכלל. יש להם צד גשמי, יש להם צד רוחני, כמו שהוא מסביר. כי אל תחשוב, כמו שחשבו קצת בני אדם והם הרופאים. מה הרופאים חושבים? שיש לאדם נפש, משהו רוחני, והגוף שלו זה משהו גשמי, זה כמו בהמה. זה משהו גשמי. כן? לא. אל תחשוב כמו הרופאים המדענים בתקופת המערל, שמה? כי האיברים של אדם הם טבעיים, חומריים, כמו שאר בעלי חיים. כי אין הדבר כך כלל. כי רופאי אליל הם, כן? זה רופאי שקר. לא ידעו באמת את תואר האדם ואיבריו שכולו אלוקי. האיברים של האדם הם אלוקיים. כן? רק כשאדם נפטר אחרי גיל 120, לפי הרופאים האלה, יש איזה ערך לגוף הזה? לא. זה כמו להבדיל, כמו נבילה של בהמה. אין איזה שום ערך לגוף הזה. אז למה אנחנו קוברים? לא רק קוברים גוף, אפילו, אז שלום, פיגועים, מלחמות, אז הולכים זקה, אוספים, כל דבר שקשור לחיוניות הגופנית, להביא את זה לקבר, לקבור את זה, כמו לגנוז את זה. למה? כי הגוף הוא בצלם אלוקים כמו האדם. וזה מתגלה גם בגוף שלו. כן? פיכף הרברים שלו שלמות האדם לידי איבריו שהם רמח נברא בצלם האלוקים. אז בואו נסכם מה שאנחנו אומרים פה, ואז נוסיף פה עוד איזה קומה שהוא רוצה קצת עוד יותר להעמיק את העניין. חז"ל מדייקים שיש ששא מצוות לא תעשה, רמח מצוות תעשה. אומר המהר"ל, שני הצדדים האלה, שני סוגי המצוות, הם פועלים שתי פעולות שונות על האדם. מצוות הלא תעשה זה שימור האדם, שימור הגובה הרוחני שלו, שימור הנשמה שלו, שימור הבת מלך שלו, שהיא לא תשתלב בבור, מה שנקרא, תשכח את עצמה ולשמור את עצמו. כן? ושמרתם, ושמרתם, ושמרתם. ומצוות, הרמח מצוות עשה, זה כמו האיברים של האדם. האיברים, האדם כבר פועל. הוא פועל, הוא מוציא לפועל כל מיני רצונות, כל מיני דברים. אז מצוות תעשה זה ועשיתם. ושמרתם ועשיתם. ושמרתם, תשמרו קודם כל על הטבע שלכם, על הסדר שלכם, על הגובה שלכם, על העמקות שלכם, על הנשמה שלכם. ועשיתם, עכשיו תעשו אותו. תגלו אותו עוד יותר מן הכוח אל הפועל. איך? על ידי מצוות עשה. וזה, במשל של המהר"ל, זה כבר לעלות על החבל. כן? במקום אחר, המהר"ל אומר, שזה שיש פה גם את ימות החמה, שזה כל העולם, תחת השמש, וגם את האיברים של האדם, רואים שהאדם הוא לא איזה חלקיק בעולם. יש את כל העולם, ובאותו מדרגה יש את האדם. האדם והעולם, באותו שורה. יותר מזה, כשאדם מקיים מצוות עשה, אז הוא גם משפיע על העולם. משפיע על העולם, מרומם את העולם, תקן את העולם. כן, יש המון 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 מצוות בבעלי חיים, בצמחים, ואנחנו מתקנים פה, מתקנים, פועלים, פועלים על העולם, מרוממים, מקדשים את העולם. אבל עכשיו הוא רוצה להוסיף. כי לפי ההבנה הזאת, תפקיד של האדם זה להשפיע על כל העולם. כן, רמח איברים, שעשה ימות החמה, זה שני דברים שווים. האדם, הוא יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לפעול, אז הוא ישפיע על כל העולם. זה נכון. האדם הוא מרכז העולם. העולם בלי אדם. זה העולם שלא יתקדם, לא יקבל את השלמות שלו. האדם, הוא מביא את השלמות לכל העולם. כתוב במדרש, במשפט בראשית, שהאדם הוא קרא שמות לכל בעלי החיים. קורא את המדרש הזה? מה הכוונה שקורא שמות? זה לא ככה ג'ירפה, זה לא ככה כאילו בא לו. אלא הוא מזהה את האמת שלהם, את התוכן שלהם. הוא נותן להם את הצורה שלהם, את המהות שלהם. כן? הוא משלים את העולם. הוא מגלה מה יש פה בעולם הזה. אבל עכשיו הוא מפיא פה מדברי המדרש, פה אומרים שזה מספר הזוהר, עוד קום. אז בואו נראה. ובמדרש. אמרו כי רמח מצוות עשה. נתן השם יתברך לישראל כנגד דבריו של אדם. טוב, זה גם רבי סמלי אמר, בגמרא שהבאנו קודם. אבל תראו מה הזוהר משנה. ושסה מצוות לא תעשה, זה לא נגד ימות החמה, זה לא מקביל לימות החמה, אלא זה נגד שסה גידים באדם. כלומר, הגמרא אומרת שמצוות לא תעשה זה כמו ימות החמה, שסה. מצוות עשה זה רמח חבריו של האדם. יש את השמש, כל העולם, תחת השמש, יש את האדם. הזוהר אומר, לא, 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 לא מעניין אותו העולם, מעניין אותו רק האדם. מצוות לא תעשה זה הגידים של האדם. מצוות עשה זה האיברים של האדם. הכל באדם. כן? כל המצוות שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם, גם המצוות לא תעשה, גם המצוות עשה, הן מוכוונות לאדם. לעומת הגמרא שאומרת שהמצוות פה הם גם להשלים את העולם וגם להשלים את האדם. הזוהר הוא מנקז הכל באדם. בסדר? אם יש שאלות תשאלו. בואו נמשיך. וגם המדרש הזה, בשורה חמישית, פירושו כך. אומר המהר"ל, אין פה סתירה מכל וכל בין המדרש, בין הזוהר לגמרא. רק, אלא, המדרש הזה נותן הכל באדם. הזוהר הוא מבליט שזה הכל בעצם באדם. כי האדם הזה יש בו דבר נבדל אלוקי, נשמה, ודבר שהוא בלתי נבדל, הוא הגוף. האדם הוא כמו עולם קטן. בעולם הזה יש דברים רוחניים וגשמיים, גם האדם הוא כזה. כן? אין אף יצור שהוא כזה. בעלי החיים אין להם דברים אלוקיים. למלאכים ולדברים העליונים אין להם גוף. רק האדם הוא איזה שילוב כזה. ופיכך אמר שנתן רמח מצוות עשה המשלימים את האדם נגד איבריו של אדם, כי האיברים צורתו שצורתו צלם אלוקים נבדל כמו שהתבר למעלה. נגד זה נתן לו רמח מצוות עשה המשלימים מהאדם. ונתן לו גם כן שעשה מצוות לא תעשה, לא כנגד ימות החמה, אלא כנגד הגידים שלו. שהגידים אינם צורתו של אדם, אבל נותנים לו קיום לגוף, מבססים את הגוף, מחזקים את הגוף, עד שהוא מקוים בלי שינוי. ולפיכך הם שעשה מצוות לא תעשה שיצא אדם מצד גופו מן הסדר ראוי ואין זה שלמות האדם. טוב, בוא ננסות לעשות פה סדר. המהר"ל הוא רוצה בהתחלה להסביר לנו, ככה דיברנו בתחילת השיעור, שיש את החיים שלנו ויש את המצוות. המהר"ל רוצה לקרב, כן? כמו שאמרנו. המצוות הם חלק מהחיים שלנו. הם חשובים, הם החיים שלי. כשאני נשמר מייסורים, אני חי. כשאני מקיים מצוות, אני מעצים את החיים שלי. לא רק מקבל שכר, משהו כזה. כן? זה העולם של המצוות. אבל לפי הגמרא, יש את האדם ויש את החמה. ולכן, כשאדם מקיים את המצוות, בין ישראל שמקיימים את המצוות, גם אומות העולם יש להם מצוות, ובעיקר ישראל פה שמקיימים את המצוות, הם משפיעים על העולם. כי יש את האדם, יש את איברי האדם, ורמח ימות, שעשה ימות החמה. כלומר, האדם יש לו תפקיד, להשפיע על העולם שלמות. מה הייעוד של האדם? מה התכלית? שהעולם מתגלה בשלמות שלו. מי אחראי על זה? האדם. האדם הוא משמש כמשרת להביא שלמות לעולם. ככה אפשר להבין לפי דברי הגמרא. כי הגמרא אומרת, יש את האדם ויש את ימות החמה. יש את הטבע, העולם, ויש את האדם. והזוהר אומר לו, בואו נשים רגע את העולם בצד. בואו נשים רגע את העולם בצד. הוא אומר, הכל זה האדם. האדם הוא צריך לגלות בעצמו, לשמור על הסדר שלו, מצוות לא תעשה, ולהוציא מן הכוח לפועל את התכונה, את הנשמה האלוקית שבו, על ידי מצוות עשה. הכל סביב האדם. התכלית זה לא להביא שלמות לעולם. התכלית זה שהאדם יהיה שלם. זה יביא שלמות גם לעולם. השאלה, המשקל הוא מה התכלית. בסדר, זה משהו מאוד מאוד עמוק. מה התכלית? האם אנחנו באנו לתקן את העולם? איך מתקנים את העולם? כשמתקן את עצמנו, אז זה יביא תיקון לעולם, אבל התכלית זה תיקון העולם. או האם באנו לתקן את האדם? מה המרכז? האם העולם זה המרכז? ואדם יש לו את הזכות לשמש את העולם ולעזור לתקן את העולם. או שלא. האדם הוא המרכז. והעולם הוא סביבו. הוא המשני. הוא משמש את השלמות שלו. כן? אז הוא אומר שזה לא מחלוקת, אבל זה שני צדדים איך להסתכל על הדבר הזה. הוא בכוונה מסיים את הפרק מדברי הזוהר, כי נראה לי ששם הוא רוצה לכוון. כי לפעמים אנחנו מסתכלים על המצוות כמו משהו שמאוד מתקן. אם נתקן את כל בני האדם על ידי זהירות מיסורים כי מצוות עשה, אז נוכל לעשות חברה מתוקנת ועולם מתוקן ואנושות מתוקנת, והעולם הזה, נוכל לתקן את העולם הזה. אז המהר"ל אומר, זה נכון, אבל הזוהר רוצה להדגיש משהו אחר. אם נתקן את בני האדם, אז נתקן את בני האדם, נקודה. וזו תכלית, זו מגמה, שהאדם יהיה מתוקן. כן? זו כבר התכלית, ודאי שזה גם יביא לזה שכל העולם יתרומם. אבל הנושא הוא לא תיקון העולם, המטרה היא תיקון האדם. בסדר? זה כמו, שנייה, כמו חטא האדם הראשון. מה קרה בחטא האדם הראשון? האדם ירד מהגובה שלו, כן? נכנסה עליו מיטה וכולי, וכל האדם הוא כבר לא אותו אדם. היה אמור לחיות לנצח, כן? והוא עכשיו הוא נכנס למוות וחולי וכל החסרונות. האדם ירד מהגובה שלו, וגם העולם הזה השתנה. איך העולם הזה השתנה? כן? וקוץ ודרדרת הצמיח לך, וזה העולם הזה לא מוציא פירות כמו פעם, וכל העולם קוראים זה כללת האדמה. העולם, האדם ירד מהמדרגה שלו, וגם העולם ירד. אז למה אנחנו, את מה אנחנו רוצים לרומם? לתקן, שאנחנו רוצים לעשות תיקון של חטא האדם הראשון. שהארץ תוציא צמחים יותר מהר? כן, אבל זה לא המטרה. המטרה שאדם יעלה לגובה שלו. ממילא גם העולם יחזור לגובה שלו, כן. כן.
אז לגמרי נגיד אנשים, נגיד עם מוגבלויות וכאלה, אז יש כמובן, סתם, נגיד ילד שנולד צמח לעולם. אז באיזשהו מובן הוא כאילו בא כדי לתקן אותנו, אנשים עוברים, כאילו גם האנשים עצמם שנוברו.
את שואלת, אני לא לגמרי הבנתי.
כאילו מה העולם הוא נברא כדי לתקן אותנו.
כן.
אז גם נגיד אנשים מסוימים שקיימים בעולם, הם באו אלינו כדי לתקן משהו בנו.
כן, חלילה, יכול מאוד להיות.
זה מי שנולד ילד, אם נולד ילד עם צרכים
מיוחדים מאוד קשים, והוא לא מדבר, הוא לא מתקשר. יכול להיות, אתה אומר, מה התפקיד שלו פה בעולם? אתה יכול להגיד, התפקיד שלו פה בעולם זה כדי שהוא יתקן את המשפחה, אותך, כי הוא קטן. כן, יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. כן. כי אדם יכול להגיד, החיים שלו חסרי ערך, כי הוא לא יכול לנהוג ולרוץ ולשחות. אבל אם אנחנו מבין, כמו שאת אומרת, שהוא בעצם בא להוציא מאיתנו כוחות, כן, אז החיים שלו בעלי ערך עצומים, די אם הוא לא מודע לזה. כן, זה שהוא מאתגר אותנו ומכריח אותנו לצמוח, כן, זה נכון. ככה חז"ל אומרים את זה הרבה פעמים, שהעניים עושים חסד גדול מאוד עם העשירים, כדי לעשות אותם גומלי חסדים. כן? העני הוא מסכן, הוא לא... זה... אבל הוא בעצם, בלי העניים אנחנו נהיה עבודים. בלי המסכנים, בלי החולים נהיה עבודים. על מי נרחם? איך נתחיל לגלות את האנושיות שלנו, את הטוב שבאנו? כן? כן.
למה איך עושים שזה לא יוליד מקום מנותחי? כן, האדם,
זה מצמיע. אז זה לא רק האדם עני, זה האדם בכלל. מה המרכז? מה המרכז של העולם? האם העולם הזה נברא בשביל האדם, או האם האדם הזה נברא בשביל העולם? מה הדגש? עכשיו הוא אומר, זה לא מחלוקת. זה לא מחלוקת. בסופו של דבר אנחנו רוצים לתקן את העולם, לתקן את האדם. אבל הנושא זה התיקון של האדם. אנחנו לא אמצעי לתיקון העולם, אלא תיקון העולם זה על ידי זה שהאדם הוא מתוקן, אז העולם מתרומם מזה. יש סוגיה דומה לזה ממש בסוגריים כפולות, בשתי משפטים, זה מה היחס בין תיקון האנושות לתיקון של עם ישראל. מה הנושא? האם עם ישראל הוא צריך לחזור להיות עצמו, לדבוק בתורה, בעבודת השם הזה, בשביל האנושות, כדי שהאנושות תתרומם, וזה הנושא, אור לגויים וכו', או שלא. התכלית של העולם זה שישראל יתרוממו לגובה האמיתי שלו. פשוט שזה ירומם את כל האנושות. שאלה, אבל במה אנחנו, מה הנושא? מה הנושא ומה המתלווה? כן, אז גם פה הוא אומר, יש פה שני צדדים, והגמרא והזוהר מבטאים שני צדדים. כן, זה גם וגם נכון, זה אין פה מחלוקת. הוא אומר פה, גם המדרש פירושו כך, כלומר, הם מסכימים המדרש פה של הזוהר והגמרא, אבל זה שני צדדים של הדבר. אבל בין כך ובין כך, המהר"ל כן מתחיל להפנים אצלנו את מה זה מצוות של התורה. מה זה התורה? התורה זה היא חקוקה בטבע, כמו ששא הערות החמה, היא חקוקה בנפש שלנו, באיברים שלנו, בגידים שלנו, בנשמה שלנו. כשאנחנו נזהרים מיסורים, מקיימים מצוות עשה, אנחנו חיים, אנחנו מתמלאים בחיות ומחיים את העולם. כן? זה לא רשימת מטלות אלוקיות, אלא זה אנחנו, כן? וחי בהם. בסדר? זה המסר המרכזי פה. הייתה פה עוד שאלה? שנייה? כן.
זה לא, אבל אני מלאב שהאדם מוכרת
מהעולם,
כי
בסך העולם
זה לא
עצם אחרי
עצם
החתוי.
כמו
שחוץ
של
העולם
זה
נשאר בבני,
העולם זה
פעם שאתה לא בני האדם. אשרייך. נכון. אנחנו חושבים שהאדם הוא הכי חשוב בעולם, נכון? מה קורה אם יש חתולה שעומדת להידרס? האם צריך למסור את הנפש ולהיהרג כדי להציל את החתולה? כולם מסכימות? אבל זה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור. יש פילוסופים שאמרו שלא כך. שאדם הוא לא שונה מבעלי החיים. וכמו שאדם אחד לא חשוב יותר מאדם אחר, חיים שלו יותר חשובים, גם חיים של אדם לא חשובים יותר מחיים שבא החיים. כולם מכירים את זה? לא סיפרתי לכם על השימפנזה? לא מכירו את הסיפור של השימפנזה? הייתם בגן חיות פעם? הייתם בספארי? אוקיי, כל הכבוד, יפה. תגידו להורים, כל הכבוד. יש לנו, אני ואשתי כל הזמן מזכירים רשימה, שלא יגיעו להגיד, היי, לא לקחתם אותנו אף פעם לגן חיות, שזו רשימה כזאת של דברים שיגידו שהייתה להם ילדות עשוקה, וזה שלא. אז הסתפקנו עם חרמון, זה נחשב ברשימה או לא ברשימה, כי זה, החלטנו שזה ברשימה. יש ספארי גדול מאוד בדרום אפריקה. שם יש ספארים, זה לא כמו ברמת גן, שאתה מקיף את זה ב-20 דקות. ספארי זה, נוסעים שם ימים שלמים בספארי. והייתה שם שימפנזה, מאוד 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 מפורסמת. כאילו היה לה איזה שם, ביילי, גיילי, לא יודע מה. היה איזה שם, קרה לפני 4-5 שנים סיפור שם. שימפנזה ממש, כולם היו מגיעים, חייבים ללכת לראות את השימפנזה הזאת, איזה כלוב ענק כזה, וכולם צופים ומסתכלים, ועושה פעלולים, ועושה פה, שם. שימפנזה, שימפנזה, זה לא קוף, זה משהו גדול. ונפל לתוך הכלוב ילד בן 2. מה עושים? בא איש שעובד בגן החיות וירה בשימפנזה. בסדר? מסכימים? הייתם עושות אותו דבר? ירה בשימפנזה. השימפנזה יכולה הייתה להרוג אותו. כן? ובסדר, הכל בסדר, לא? הגיוני? הגיוני? לא הגיוני. בתיום כל הארץ, כל המדינה שם שערה, הממשלה שם יצאה נגד זה, תבעו את זה שאתה שומר גן חיות הזה, המסכן, רצו לסגור את הספר. כל ארגוני זכויות בעלי החיים בכל האזור שם קמו בצעקה גדולה. מי אמר שהתינוק הזה חשוב יותר מהשימפנזה? מי אמר? זה שימפנזה מפורסמת, היא ותיקה, היא מכניסה הרבה כסף למדינה פה, כי באים לראות אותה וזה. תינוק הזה, עם כל הכבוד, הוא לא עושה שום דבר בחיים, והוא לא מפורסם, והוא לא מניף פעות, הן צוחקות, וזה היה סיפור אמיתי. סיפור אמיתי לפני 4-5 שנים. כן? לא הייתי בספר ראשון, שמעתי את הסיפור הזה מהרב יהושע שפירא שליט"א, ומה הסיפור הזה? מבטח. שיש איזה טשטוש פה. טשטוש בין בני אדם לבעלי חיים. כן? זה הולך על כל מיני תיאוריות, שאדם הוא בעל חיים משוכלל, או אדם בסופו של דבר הוא יצרי כמו הבהמות, אין בו שום דבר אלוקי, וכולי, כל מיני השקפות עולם כאלה. אז פה המהר"ל, הוא אומר, לא, יש את כל העולם הטבעי ויש את האדם. הוא לגמרי, הוא לא בתוך המערבולת פה, הוא משהו אחר לגמרי. כן? אז לנו זה ברור. אבל לא סתם הוא אומר את זה. כי הוא מהפילוסופים שהוא הרבה פעמים חולק עליהם, שככה סברו, שאין מה, מה זאת אומרת? מה, האדם הוא קוף משוכלן, נכון? יש איך קוראים לזה תורת האבולוציה. זה הכל, זה, 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 זה נפקמינה לתורת האבולוציה. שאם יש שימפנזה ותינוק, לא יודע, בוא נתלבט בדבר, מה יותר חשוב, מה יותר חשוב. כן. יכול להיות שאדם רוצה להיות יותר טוב, כי הוא רוצה להיות יותר טוב. זה מה שדוחף אותו. יום אחד אומר, טוב, אני די מספיק טוב. אבל אני ארגיע קצת, לא צריך... לא כל העולם על הכתפיים שלי. אז אומרים הגמרא, כל העולם על הכתפיים שלי. הרב קוק קורא לזה בספר אורות הקודש חלק ג' האחריות המוסרית הכוללת. אם אדם חושב שהאחריות המוסרית שלו, האחריות שלו להיות טוב ישר ובעל חסד וכולי, זה נוגע רק לו. בסדר, זה הוא יום אחד יותר חזק בזה, יותר חלש בזה. מתקדם, לאט לאט, הוא בלחת. שמבין שיש לאדם אחריות על העולם, כן? אחריות על האומה, אחריות על האנושות, אז זה אחריות הרבה יותר גדולה. כן? אומר, אני מספיק טוב, אבל אני צריך להוסיף עוד טוב. כי אני רוצה להשפיע פה, כל המעגלים שאני יכול להשפיע. זה כן משמעותי. אבל הזוהר רוצה להדגיש, כן, אבל אל תשכח. האדם הוא לא, הוא לא משרת את העולם. האדם הוא המרכז. מה שחזל קוראים, נזר הבריאה, קטע הבריאה. השלמות של האדם זה שלמות הבריאה. ולא, כן. כל הזמן, נכון, נכון. נכון, וגם במדרגות, זה הכל במדרגות. ילד בן 3, אני לא אגיד לו, תיטול ידיים כי אתה הולך לתקן את כל העולם. מסתכל עליי בעיני עגל ולא יבין מה אני רוצה. וגם אנחנו, לא כל פעולה שאנחנו עושים, עכשיו הולכים לתקן את כל העולם. לא, עכשיו אני אקיים את המצווה הזאת, כי אני יודע שאני מצווה בה, אני יודע שהיא שומרת עליי שאני נשמע מאיסור, או מרוממת אותי ושאני עושה מצוות עשה. גם צריך לדעת, בידיעה של אמונה, שיש לזה השלכות על כל העולם, על כל האנושות. בסדר? יש עוד שאלות? אפשר לשאול. אני לא אומר. טוב, ברוכות יהיו, שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות.